שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת רותם גבאי בפרק 26, פרק בפודקאסט מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. אני שמחה שאתם שוב כאן איתי, שמחה להיות איתכם שוב. ולפני שנתחיל, אני רוצה לבקש מכם, אם אתם מפיקים איזשהו ערך מהפרקים של הפודקאסט הזה, ואתם מרגישים שזה עוזר לכם, אני ממש אודה לכם אם תשתפו אנשים שאתם יודעים שזה יכול לעזור להם. זאת הסיבה שבגללה אני מקליטה את הפרקים הללו. אני יודעת שיש הרבה אנשים, ואני הייתי בתוכם במשך הרבה שנים, שמסתובבים בעולם עם קושי להתמודד עם הרבה השלכות של ילדות קשה, כואבת. בין אם זה טראומה שעברנו בבית, בבית הגידול שלנו, ובין אם זה, אם זו טראומה שעברנו במסגרות מסוימות, או בשכונה, או בבית הספר, או בפנימיה, או בצבא, או במערכות יחסים, בשלבים יותר מתקדמים בחיים שלנו. בכל מקרה, הדברים האלה, המערכות יחסים האלה, הקשות, הפוגעות, החוויות הקשות, הן מחלישות אותנו ופוגעות באופן גורף בתפקוד היומיומי שלנו ובחוסן הנפשי שלנו. ויש לנו עבודה לכולנו להתעורר, לתבוע לעצמנו את הכוח, לטפל במקומות האלה שנפגענו בהם, לייצר לעצמנו סביבה בטוחה לחיות בה, לקיים עבור עצמנו תהליכים ושגרה שתומכת באני שלנו, בעצמי שלנו, בנפש שלנו, ברוח שלנו, בגוף שלנו. זאת העבודה שלנו. למעשה, כל התהליך של הריפוי הוא תהליך של התעוררות אל ההורה הפנימי, החלק הבוגר שאנחנו רוצים לשאוף להגיע אליו, לפתח אותו, לחזק אותו, לנוע לעברו, ולטבוע אותו לעצמנו כחלק פעיל, חלק שפורס חסות על החלקים האחרים בתוכנו, כולל על החלקים הפצועים, על החלקים שנפגעו במהלך הדרך. ולכל אחד יש את החלקים האלה. זה מה שנקרא להיות בן אדם על פני אדמה. החיים על פני אדמה כבן אדם הם מאתגרים, הם מביאים איתם קשיים. לדעתי אין בן אדם על הפלנטה הזו שלא סובל מאיזה סוג של פוסט טראומה. יש כל מיני רמות כמובן, אבל כולנו נפגענו במהלך דרכנו, ולא כולנו הצלחנו להשתקם מזה עד הסוף, להחזיר לעצמנו את כל הכוחות עד הסוף. הרבה מהכוחות שלנו דלפו מאיתנו, בגלל שזה כמו לחורר, הסירה שלנו יוצאת לדרך, ויש לה את כל התנאים והציוד, ולאט לאט יש חורים בסירה, ואנחנו צריכים להתחיל להשקיע במקום רק להפליג לעבר היעד שאנחנו רוצים. יש לנו כבר מים בסירה, אנחנו צריכים כבר לרוקן את המים ולנקות ולהסיר סכנות כדי שלא נטבע. אז אנחנו לאט לאט מרובים בעוד צלחות באוויר, אנחנו מחזיקים עוד צלחות באוויר, ולאורך השנים נוספים לנו עוד קשיים או עוד אתגרים או עוד מטלות או עוד דברים שאנחנו צריכים לתחזק, וזה יוצר מצב שאנחנו יכולים להגיע לרמה של overwhelming, של הצפה ושל טריגרים, שכבר כל דבר הוא מפעיל אותנו, כל דבר הוא גורם לנו להיכנס למצב של אנחנו מאבדים את זה, או אנחנו משתתקים, או אנחנו פועלים לפי אחד מה, או לפי אחד או כמה ממנגנוני הישרדות של fight, flight, freeze או phone. זה ברור שכולנו נמצאים במסע הזה, והכל כרוך ברמת המודעות שלנו לזה, בהסכמה שלנו לקחת על זה אחריות. נכון שיש את העניין של לזהות מאיפה זה מגיע, כדי לא לתת לזה להמשיך לקרות. אנחנו רוצים לזהות מאיפה הדליפה ומה גרם לדליפה, אבל אנחנו לא רוצים להתעקע בסיפור ולא רוצים להתעקע במקום שמאשים את זה עשה לי וזאת עשתה לי והוא פגע בי והוא לקח לי והוא פצע אותי. במקום זה אנחנו יכולים לזהות את כל זה כחלק ממערך הריפוי שלנו, כדי למנוע כמנע שזה לא יחזור על עצמו, שלא יקרה עוד פעם מצב שמישהו ייכנס לתוך המרחב שלנו וינקב לנו חורים בסירה. זה כן, זה אנחנו רוצים לזהות. אנחנו רוצים לזהות איפה בטוח לנו ואיפה לא בטוח לנו, איפה בריא ומיטיב עבורנו ואיפה לא בריא ואפילו רעיל עבורנו. כל הדברים האלה הם אלמנטים שאנחנו רוצים לקחת בחשבון, רוצים ללמוד את המפה של החיים שלנו, את מערך המסע שלנו, במובן הזה שבמסע שלנו יש מיפוי, יש את מה שמאפשר לנו להתקדם בביטחה, ויש את מה שהוא בעצם הופך להיות מאמורות ואפילו סכנות, ואני לא אומרת את זה בצורה דרמטית של סכנות שהן הולכות להרוס לנו את החיים, אבל יש לקחת בחשבון שיש פניות בדרך שהן לא מיטיבות איתנו, והן גורמות לנו אפילו להתברבר ולאבד הרבה מהכוחות שלנו, והרבה ממה שאגרנו ואספנו וחיזקנו כתקציב, כמימון אנרגטי למסע שלנו. אז אנחנו רוצים כל הזמן לדעת איפה אנחנו עומדים, מול מה אנחנו עומדים, עם מה אנחנו מתמודדים, והדרך הכי טובה להבין את זה היא דרך הכניסה פנימה. כי הכניסה פנימה היא מראה לנו דרך הגוף, דרך מערכת הצבים, דרך התחושות, תחושות הרגש, דרך הרגשות והתחושות, אנחנו מזהים מה שלומנו, מה מצבנו. זו הדרך, למשל, כמו שבודקים, מה המפלס, מה המפלס בכנרת, ומה מצב החשבון בבנק. אנחנו רוצים לבדוק אם אנחנו במינוס, אם אנחנו בפלוס, מה מצבנו, מה ההוצאות שלנו, מה ההכנסות שלנו, כדי לדעת איך אנחנו עושים את הצעדים שלנו הלאה וקדימה. אותו דבר, יש לנו אחריות על המערך הרגשי, הנפשי שלנו, על החיים שלנו. למעשה החיים שלנו מנוותים על ידי כל המכלול הזה של העולם הרגשי, נפשי, פיזי, ביולוגי, כל התקציב שלנו, כל המימון שלנו, שנותן לנו את הכוחות או את חוסר הכוחות, או שלא נותן לנו כוחות להמשיך לכיוון, וגם בכיוון אנחנו רוצים לבדוק מה הכיוון שלי, מה הכוונה שלי, מה המשמעות שאני עוסקת לקיום שלי, לחיים שלי, לאן אני רוצה להתפתח, לאן אני רוצה לגדול, איך אני רוצה להרגיש, מי אני, מהו אני האותנטי שנמצא מתחת לכל מנגנוני ההישרדות שלי, מי אני מתחת לסיפור שלי, מי אני מתחת להיסטוריה שלי, מי האני שלי באמת לפני שהכל השתבש. יש לנו עבודה, והיא בדרך כלל מתחילה להתקיים כשאנחנו סובלים, כשכואב לנו, כשאנחנו סובלים, כשהסבל הוא בלתי, כבר לא ניתן לשאת אותו, אז אנחנו מתחילים לחפש עזרה. ובדרך כלל שאנחנו מתחילים לחפש עזרה, אנחנו נחפש טיפול, אנחנו נחפש איזה סוג של תרפיה שתעזור לנו להרגיע את הסבל הזה. אנחנו בדרך כלל מגיעים לטיפול כדי להרגיע את הסבל, כדי להיפטר מהסבל, כדי שיפסיק לכאוב לנו. ואם אנחנו מספיק אמיצים ורוצים להעמיק יותר מעבר להשתיק את הכאב, ורק לקחת איזה כדור ולהשתיק את הכאב, ויש בנו רצון באמת באמת לגדול ולפגוש את עצמנו ולהעמיק לתוך מי שאנחנו ומה שאנחנו באמת, לפני שכל הסיפור הזה יתקיים והתרחש והשפיע עלינו בצורה כזו, אז אנחנו באמת יוצאים למסע הזה. המסע הזה הוא המסע של נשמה על פני האדמה. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על זה ברמה יותר גבוהה ויותר רחבה, אנחנו נזהה שיש כאן כיוון ויש כאן מטרה, והסבל שלנו לא ניתן לבזבז אותו. זאת אומרת, אפשר לקחת את הדלק הזה שהסבל הזה גורם לנו ולהגיד, אנחנו הולכים להשתמש בזה כדלק למסע שלנו, כמשהו שהוא לא סבלנו לשווא, לא עברנו את הסבל הזה לשווא. אם אתם רוצים קצת להעמיק, יש המון המון תכנים על זה, אבל אחד הספרים שמאוד השפיעו עליי, זה הספר של ויקטור פרנקל, שנקרא אדם מחפש משמעות. זה בן אדם שהיה בשואה וסבל מאוד, ובזמן הזה הוא אפילו כתב, וגם אחר כך, ברמה פילוסופית, אפשר לראות איך אפשר לקחת את הסבל הזה וליצוק לו משמעות נעלה. זה לא שאנחנו הולכים להאדיר את הסבל, אבל לפחות שהכאב הזה לא בוזבז לשווא, לא הפכנו לקורבנות, לחודים בלופ של סבל שחוזר על עצמו, ללא מטרה, ללא פתרון, בצורה של מעגל סגור, ללא התפתחות. זה סבל שמאוד מאוד קשה להתקיים בו, והוא גם לא מוביל אותנו לשום מקום. יש לנו בתהליך הזה אפשרות להתעורר ולחקור את הכל ולהפוך כל אבן במסע הזה, ולנקות ולהיות כנים ולהסכים לראות במקומות שבהם אנחנו מנסים להימנע מכאב, מנסים להימנע מסבל, ועל ידי זה עושים כל מיני מעקפים כדי לא להתמודד עם הדבר הזה, עם הפיל בסלון. אם יש לנו הסכמה לעשות את זה, יש לנו גם המון המון תמורה והמון תחושה של שחרור, אם אנחנו מוכנים לעבור דרך כל מה שנתקע לנו בדרך, מאז שהיינו ילדים ועד היום, ניסינו רק לברוח מהכאב ולחפש עונג, ואפילו אם העונג היה מיידי, ואפילו אם הוא היה בעצם העונג שיכולנו לקרוא לו עונג, זה פשוט היה שיקוך כאבים, זה היה הקלה מהכאב, וזה סוג של הפוגה מהכאב, ולזה קראנו עונג, ולזה קראנו, אוקיי, יש לי פה נשימה, וזה בסדר, אבל זה מנגנון הישרדותי. אנחנו רוצים לא רק לשרוד ולא רק להשאיר את הראש מעל המים, אנחנו רוצים לשחות במים האלה, לצלול בהם, לדעת להשתעשע בהם גם. אם אתם זוכרים את הפרק הקודם שנתתי את הדוגמה של הדולפין, אז כן, אז להיות הדולפין הזה, להיות הדולפין שהוא לא רק פצוע ומדמם, הוא גם יכול להשתכשך במים, והוא יכול גם ליהנות ממה שהחיים האלה מאפשרים לנו. ואני יודעת שהפרק הזה יכול לבוא לכם בקטע של מה נראה לה. זה, אנחנו באמצע כל הבלגן עם הסגר והקורונה וכל מה שקורה עכשיו בעולם, והאנרגיה שלנו הולכת ויורדת, והמצב הרוח שלנו הולך ומדרדר. אני לגמרי איתכם בעניין הזה. העניין הוא שעדיין יש לנו אפשרות לנהל את העולם הרגשי שלנו, את הגוף שלנו, את החיים שלנו, את ההתנהלות של איך שאנחנו מגיבים למצב, איך אנחנו מגיבים לנסיבות החיצוניות, והאם אנחנו יכולים עוד יותר להעמיק ולא לוותר על עצמנו, ולא להיכנע, ולא להיכנס למצבים של שיתוק, למרות שזה קורה, וזה קורה הרבה, וזוהי לא אשמתנו. אני רק, חשוב לי שתבינו שמצד אחד, יש את הקריאה הזאת להתעורר ולטבוע לעצמנו את הכוח בחזרה, ומצד שני יש את ההבנה העמוקה של הכאב שהתקופה הזאת מעוררת, והטריגרים שהיא מפעילה, ואת תחושת חוסר האונים, ואת הקושי, ואת הפחד, ואת התחושה של הלכידות, כמו שחווינו כשהיינו ילדים במצבים שלא יכולנו להשתחרר מהם, ולא היה לנו כוח לצאת מהם. וכל זה מעורר את הטראומה, ומזמין אותנו להיכנס לעומק ולרפא את זה ברמה הרבה יותר עמוקה. בכל פעם שטראומה מתעוררת, היא מבקשת מאיתנו להעמיק את הריפוי, ויש לנו אפשרות גם להעמיק את הריפוי, כי כל מה שקורה לנו יכול לתת לנו אפשרות לרפא יותר, יותר, יותר לעומק. ובכל זאת מגיעה השאלה, למה זה כל כך קשה ומאתגר לרפא טראומות? למה אנחנו נתקעים במקום הזה? ולפעמים לאורך שנים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מסתובבים במעגלים ונלכדים בתוך פלשבקים ובהתקפי חרדה ובדיכאונות ובמצבי רוח מתחלפים ובקשיים לתפקד ביום יום. למה זה כל כך קשה? למה זה כל כך שובר אותנו, מעכב אותנו, עוצר אותנו, חונק אותנו? מה יש בדבר הזה שכל כך קשה לרפא? למה פצעים אחרים בגוף שלנו נרפאים יותר מהר? מה קורה לנו שם? וזאת באמת שאלה שאני באופן אישי המון המון משתהה בזה. זה מעניין אותי גם ברמה האישית, גם כבן אדם, גם כמטפלת, וגם כמישהי שבעצמי מתמודדת במשך שנים עם עדיין תופעות ושיירים ושובלים של טראומה שבעצמי חוויתי כילדה וגם בבגרותי. וזו התמודדות שאני רואה אותה גם אנשים שהם בתוך התהליך הזה במשך שנים, זה כאילו מרגיש שזה לא נגמר. והאמת היא שזה לא באמת נגמר, כי יש לנו איזו פנטזיה שברגע שנרפא את הכל אז אנחנו נהיה שלמים וזהו, יהיה לנו כיף. אנחנו נהיה מאושרים, הכל יסתדר, כל מה שאנחנו רוצים יסתדר. החוויה שלנו, התפיסה שלנו של אושר, היא בעצם תפיסה קצת ילדותית. כאילו אושר אמור להיות happy happy joy joy. זאת אומרת, אנחנו אמורים להיות כל הזמן שמחים ובהיי. אנחנו מבלבלים בין אושר שהוא בוגר. מה זה אומר אושר שהוא בוגר? זאת אומרת, יש חוויית אישור וישור קו בינינו לבין המציאות המתקיימת. זאת אומרת, אני נותנת אישור פנימי לעצמי קודם כל, לחוויית החיים שלי, לאנושיות שלי ולמציאות שלי ולנסיבות חיי. זה האישור הזה שהכל הולך בעצם בהלימה, הכל בעצם הולך בסדר, אין איזה דיסטורשן, אין איזה צרימה מול המציאות ואני נאבקת כל הזמן בנסיבות החיים, אלא אני ממש חווה איזה סוג של הרמוניה יחסית. שוב, הכל עניין של יחסיות, ואנחנו חיים בעולם תנודתי, גם אנחנו חיים במזג אוויר משתנה ובמצבי הרוח משתנים, אבל בגדול, בכללי, האושר שלי הוא בעצם הסכמה וחוסר התנגדות בסיסית לחיים שבהם אני מתקיימת, מה שנקרא החיים שלי. זהו בעצם האושר שבא מהמקום הבוגר, לא מהמקום הפנטסטי, לא מהמקום המפנטז, לא הילד הקטן שמפנטז מה זה אושר. במיוחד אנחנו מפנטזים את החוויה של האושר בדרך כלל ממקומות פגועים, בדרך כלל ממקומות פצועים. יש הבדל מאוד גדול בין פנטזיה לבין חלום. חלום, זה מצחיק להגיד חלום שהוא ריאלי, אבל כן, יש חלומות שהם באים ממקומות בריאים בנו, ויש פנטזיות שמגיעות ממקומות פצועים בנו. לדוגמה, אם כילדה הייתה לי חוויה שאימא שלי לא מסוגלת להכיל אותי, לא מסוגלת להיות רכה אליי, פוגענית, מעליבה, לא מכילה, פוצעת, משפילה, פוגעת, אז הפנטזיה שלי תהיה שאני אהיה ילדה מאוד מאוד מוצלחת, או שכשאני אגדל אני אגיע להישגים ממש יוצאים מן הכלל, ואז אמא שלי תראה שאני בעצם כן טובה, ואני כן שווה כביכול במרכאות לאהוב אותי, אז כי אני אוכיח לה שאני טובה ואני אוכיח לה שאני אפילו מושלמת, ואז אמא שלי תאהב אותי. וזו כמובן פנטזיה. או שאני יכולה להשליך את אותו אישו שיש לי עם אמא שלי לכל העולם. אני יכולה לפנטז שאני הולכת להיות כוכבת על, ואז כל העולם יאהב אותי ויפצה אותי על החוויה של אי הנאהבות שחוויתי כילדה. ואני מתחילה לקשר את זה מהמקום הפצוע שלי, אני מקשרת אהבה שהייתה חסרה לי, שהיא בעצם אהבה חסרה לנו, זה אהבה ללא תנאי, זאת אהבה הבריאה לילד, ואנחנו החלפנו אותה לאהבה עם המון תנאים, והתנאי הוא שאנחנו נהיה מאוד מאוד מוצלחים, מאוד מאוד מצליחים, פרפקט, פשוט או סופר הירוז, או הם מושלמים ברמה ויזואלית, או מושלמים ברמה של הישגים, או הכל ביחד. וזוהי כמובן פנטזיה, כי הפנטזיה שלנו אומרת שאם אני אגיע להישג הזה והזה והזה, אז כולם יאהבו אותי ואני בחיים לא אחווה יותר חוויה של דחייה וכאב מאף בן אדם אחר, אף אחד לא ינטוש אותי, כולם יאהבו אותי ולאף אחד לא תהיה עליי ביקורת. זוהי כמובן פנטזיה, כי הפנטזיה יושבת על המקום שהיא כאילו אני אשלוט, אני אוביל את עצמי לאיזה נקודה, שדרך המעמד הזה שאני אשיג, המעמד הזה יקנה לי חסינות מפני רגשות אנושיים, שלמעשה לאף אחד מאיתנו אין שליטה עליהם, אנחנו לא יכולים לשלוט באיך האחרים מתייחסים אלינו, איך אנשים אחרים מתחברים אלינו, כמה אנשים אחרים אוהבים אותנו, כמה אנשים אחרים מחבבים אותנו, אין לנו באמת שליטה על זה. והפנטזיה לרצות לגרום לכולם להתייחס אלינו באופן מסוים, זה לא יושב על מקום שהוא ריאלי ובטח לא בוגר. זה ההבדל בין פנטזיה לבין חלום. למשל, חלום יכול לשבת על מקום שהחלום שלי זה להיות שפית. ואני רוצה לבשל, ואני רוצה לעשות אוכל טעים, שיעשה לאנשים טוב בלב. החלום שלי הוא בעצם לבשל אוכל טעים, שעושה לאנשים טוב בלב. אני יכולה להגיע למקום הזה, ואני יכולה להיות גם שפית מאוד מצליחה. זה לא אומר שכל העולם יאהב אותי ללא תנאי. זה אומר שיהיו לי את הלקוחות שלי, שאני אהיה הקאפ אוף טי שלהם, אני, זה יבוא להם לטעמם, זה יהיה לטעמם, האוכל שלי יהיה לטעמם, אבל יהיו הרבה אחרים שהאוכל שלי לא יהיה לטעמם, ומבחינתי זה יהיה בסדר. זה אולי יכאב לי, אני אולי אתבאס מזה, אני אולי ארצה שכולם יאהבו ולא רק חלק, אבל ברמה הבוגרת אני אבין שלא ניתן לענות על הטעם של כולם באופן שווה. כי קונצנזוס, להיות ברמה של קונצנזוס, זו בעצם פנטזיה ילדית שרוצה לקלוע לטעמם של כולם. ואם אנחנו רוצים לקלוע לטעמם של כולם, אנחנו לא יכולים לחיות את החיים שבאנו לחיות כאן. לכן יש איזה ניגודיות, יש איזה קונפליקט בין הפנטזיה הזאת להחזיר לעצמנו את המקומות שנפגענו בהם, שלא חווינו אהבה ללא תנאי, ואנחנו מנסים לפצות את עצמנו על החוויה החסוכה הזאת, על מה שנקרא, שאומרים ילדות עשוקה. הכוונה היא שנעשקה מאיתנו החוויה הזאת של להיות ילד או ילדה שבטוחים בתוך המציאות שלהם, חווים את עצמם מספיק אהובים, מספיק רצויים. שוב, אין מושלם, ולכן יש את המושג הזה, אמא טובה דיה. מה זה אומר אמא טובה דיה? מי שטבע את המושג הזה זה פסיכולוג בשם ויניקוט, והכוונה היא שכשילד הוא קטן ואמא טובה אליו, אוהבת אותו, מחבקת אותו, אז הוא אומר, אמא, אני אוהב אותך. אבל כשאמא לא עונה על הצרכים שלו, או שהיא לא מרשה לו לאכול את השוקולד, או שהיא שמה לו גבול שהוא בריא, והוא לא מקבל את זה, כי הוא עדיין ילד, והוא רוצה שכל הצרכים שלו יענו, וקשה לו לדחות סיפוקים, אז הוא יכול להתרגז ולהגיד, הילדים רואים הכל בשחור לבן, הם יכולים להתרגז ולהגיד, את אמא רעה, אני שונא אותך, את לא אמא טובה, בלה בלה בלה. עכשיו, קודם כל, כשילד יכול להגיד את זה לאימא שלו, ולא לפחד להגיד את זה, זה כבר מראה שהאימא מכילה את היותו ילד והיותו לא בוגר נפשית, והיא מבינה שזה חלק מהצורך שלו לבטא את הרגשות שלו ואת התסכול שלו. אם ילד אומר את זה, זה כבר מראה שהיחסים בין האימא לבין הילד הם בריאים, כי הילד מסוגל להגיד את זה, הוא לא בטראומה, הוא לא פוחד מאימא שלו, הוא יכול לבטא את התסכול שלו בכל. ולאט לאט כשהילד גדל הוא יכול לנוע מ"את אמא טובה אני אוהב אותך" ל"את אמא רעה אני שונא אותך", עד שהוא לאט לאט מתבגר ברמה הרגשית ומתחיל להבין שאין דבר כזה אמא מושלמת. אמא, אותה אמא שאני אוהב, היא גם האמא שתשים לי גבולות, היא גם האמא שתגיד לי לא לפעמים, האמא שתחנך אותי ללכת בתפקוד מסוים ולהתמודד עם קשיים, היא לא תפנק אותי ברמה הזו שאני, כל מה שאני רוצה אני אקבל, היא לא תיתן לרודן הפנימי שלי לשלוט בבית, כן? אז הילד מבין את זה באיזשהו שלב כשהמצפון שלו מתפתח, ואם האמא היא טובה והיא בריאה והיא מתפקדת ומיטיבה, הוא יכול בסופו של דבר להגיע להבנה שהאמא היא לא מושלמת, אבל היא טובה דיה. האמא בגדול היא מיטיבה. היא לא תמיד עושה את הדבר המדויק והנכון, אבל בגדול ובגורף היא מיטיבה. היא עברה ציון עובר. ולזה אנחנו קוראים אמא טובה דיה. זה מצב שכשיש לנו אותו, אנחנו מבינים את המורכבות של החיים, אנחנו יוצאים מחשיבה של שחור לבן, ואנחנו לומדים להכיל את עצמנו וגם אחרים, לא דרך עיניים של פרפקציוניזם, לא דרך עיניים שרוצות שהכל יהיה מושלם, לא דרך פנטזיה ולא דרך פיצוי של הקיצון משחור ולבן. זה לא ראייה של שחור ולבן. אבל כשנפגענו במקום הזה ולא חווינו חוויה גורפת בגדול של הורים מיטיבים, של הורים חומלים, אוהבים, מכילים, ועם זאת שמים את הגבולות הבריאים באופן שהוא מיטיב איתנו ולא משפיל אותנו ולא מקטין אותנו ולא דורס ושובר את רוחנו, אז אנחנו גדלים עם הורים טובים דיים. אין לנו פנטזיות על אנשים מושלמים, יש לנו הבנה. אבל אם לא גדלנו ככה, תהיה לנו פנטזיה שמי שיבוא בחיים, יבוא איתנו במגע, יהיה בן אדם מושלם. זאת הפנטזיה. וכשאנחנו באים מהמקום הזה, מאוד קל לסנבר אותנו. אפשר למכור לנו את הפנטזיה הזאת. כשבן אדם מאמין באגדות, אפשר למכור לו נסיך מהאגדות. כשבן אדם מבין ש- when it's too good to be true, it's probably not true, זה רק כשאנחנו מפוכחים ואנחנו לא באים מהמקום של הפנטזיה המנסה לפצות את האדם על הטראומה ועל החסכים העמוקים והרגשיים שהוא חווה. זאת המורכבות שנוצרת מתוך טראומות ומתוך חסכים רגשיים. ואיך זה בעצם קשור לריפוי? הריפוי הוא ההסכמה לעבור דרך הקושי. הריפוי הוא ההסכמה לעבור דרך הרגשות הקשים, לעבור דרך המקומות שלא קל לנו להיות בהם, רגשות של חוסר אונים ושל כאב ושל פציעה, של תסכול, של החוויה הזו שלא הגשמנו, שלא הגענו, שלא הגענו למקום הפרפקציוניסטי הזה. זאת אומרת שהפנטזיות הן סוג של בריחה מהמציאות וניסיון לברוח לאיזה תרחיש עתידי שממנו נוכל, שדרכו נוכל להימלט לעבר חיים של אושר. מה שאנחנו תופסים מהמקום הפגוע שלנו לאושר. ואושר בחוויה שלנו, בתפיסה, בפנטזיה, במשאלת הלב שלנו, זה בעצם מצב שהוא אוטופי, שהוא בעצם הרבה יותר קשור לדמיון מאשר למציאות. ולכן הפער בין המציאות לבין איך שאנחנו מרגישים בעצם הולך וגדל. בכדי להתחיל להתקרב לעצמנו ולקרב את החלקים שהתפצלו בתוכנו, שזו הטראומה, היא בעצם סוג של פיצול. חלקים מתוכנו התפרקו, זאת אומרת, עם האיחוד הזה של המנטלי והרוחני והרגשי והשכלי, הכל היה איזה משהו שהוא מאוחד לכדי שלם אנושי, זה כמו פיצוץ. בעצם טראומה יוצרת איזה סוג של פיגוע בנפש, והנפש מתפרקת לחלקים. ובעצם החוויה של הריפוי היא בעצם חזרה אל השלם, לא אל המושלם. המסע הוא אל השלם. להחזיר את החלקים ולהדביק אותם בחזרה ולקרב אותם אחד לשני לכדי משהו שהוא שלם והוא אנושי. הוא לא מושלם והוא לא על אנושי. זאת אומרת, ההסכמה שלנו להיות במציאות ולהרגיש את מה שעובר עלינו מבפנים, וההסכמה לעבור דרך הרגשות, דרך הקושי, לא לנסות להלחש את זה, לא לברוח מזה דרך חלומות בהקיץ, דרך רצון, זה הפלייט אגב, פנטזיה מאוד שזורה במנגנון ההישרדות של פלייט, שהוא בעצם fight, flight, freeze, פון, כמו שדיברנו, אז הפנטזיה היא בעצם הרצון הזה ללכת לעבר המושלם, ואנחנו בורחים בדמיון שלנו לעבר המושלם. ואנחנו רוצים להחזיר את עצמנו לכאן ועכשיו, אנחנו רוצים להחזיר את עצמנו לגוף, אנחנו רוצים ללמוד שזה כל הדברים האלה הם בעצם ההפך מהשתפרות, הישגיות, להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים ששם אנחנו נוכיח את הערך שלנו. כל זה זה בעצם סוג של בריחה ממי שאנחנו במקום הפגוע. אנחנו רוצים לא לברוח, אנחנו לא רוצים להפנות עורף לילד הקטן והפגוע בתוכנו. אנחנו רוצים בעצם לפתח בתוכנו הורות פנימית שמחבקת, ליצור את האמא טובה דייה בתוכנו, ואני מפנה את האמא טובה דייה הזו גם לגברים וגם לנשים, כי לכל אחד מאיתנו ההורה הפנימי הוא בעצם הורה אנדרוגיני, זאת אומרת יש בו גם את האנרגיה הנשית, גם את האנרגיה הנקבית, המכילה, העוטפת, המחבקת, המאגדת, החובקת, המארסלת, זו האנרגיה של האם הפנימית, ויש את האנרגיה של האבהות, של האב הפנימי, שזו אנרגיה מגנה, זו אנרגיה לפעמים שלוחמת, כשצריך לשים גבולות בחוץ, וצריך לשים ברקסים למישהו או למשהו, שאנחנו רואים אותו מתפרץ לעבר המרחב שלנו, היא אנרגיה מגבה. תחשבו על האנרגיה של אב, בעצם אנרגיה של גב, זה גיבוי. זה נותן לנו גב, נותן לנו חיזוק כזה, ללכת על זה, לצאת לדרך, לפעול. ההפך מהפסיביות, ההפך מהמקום שמפוחד ומתכנס וחושש לנוע, האנרגיה האבהית היא בעצם מגנה, היא אומרת, לך על זה, לך, אני מאחוריך. זאת האנרגיה האבהית שאנחנו רוצים לפתח אותה בתוכנו ולטפח אותה בתוכנו ולהעצים אותה מבפנים. זאת אומרת, ההסכמה שלנו למצוא את האנרגיה של ההורה הפנימי בתוכנו ולא בחוץ, לא לצפות מהעולם שיפצה אותנו על כל מה שנלקח מאיתנו, נאשק מאיתנו, לא ניתן לנו, נפגע בנו על ידי החוץ. אנחנו רוצים לפתח ולטפח את החלקים האלה בתוכנו ולהתקרב לעצמנו ולחבר מחדש את החלקים שהתפצלו בתוכנו ולקרב אותם, לקרב. תחשבו על זה כמו כמו שאמרתי מקודם, זה דימוי קשה אמנם, וגרפית הוא קשה, לחשוב שהיה בתוכנו איזה פיגוע שהתנפצנו לאלפי רסיסים. ואנחנו רוצים להחזיר את הרסיסים האלה, לקרב אותם, כמו שרסיסים של כספית מתפצלים ומתפרקים, אבל ברגע שהכספית מתקרבת אחת לשנייה, הן מתמזגות אחת בשנייה, הן מתחברות בחזרה. ככה אנחנו רוצים, באנגלית זה נקרא to reconnect, להתחבר מחדש. אנחנו רוצים להתחבר מחדש בתוך עצמנו. הרבה פעמים אנחנו מחפשים את החיבור הזה לאנשים אחרים. אנחנו באים ממקום מפוצל, ממקום פגוע, ממקום פצוע, ומנסים למצוא את השלם בחוץ. למדנו שאם נפגענו מבחוץ, אז אנחנו גם ירפאו אותנו מבחוץ. זאת אומרת, אם משהו מבחוץ יפעיל אצלי את הפיצוץ הזה, את הניפוץ הפנימי הזה, אז אני צריכה למצוא משהו מבחוץ שיאחד אותי בחזרה. וזה לא נכון. זה לא נכון. ופה אנחנו מעריכים לעצמנו את הדרך של הריפוי, כי בסופו של דבר, האיחוד הזה והחיבור הזה והריפוי הזה, זה לחזור לשלם בתוכנו, וזאת העבודה שלנו. זאת העבודה של ההורות הפנימית, זאת העבודה של החמלה, זאת העבודה של הכניסה פנימה, פחות בסיפור, פחות בסיפור החיצוני, ויותר שהייה ונוכחות והשתקנות בגוף שלנו. אנחנו רוצים יותר ויותר לבלות בתוך הגוף שלנו ברמה של נוכחות. פה נכנסת לביטוי שלה בתהליך שלנו, המדיטציה, או כל תהליכים שאנחנו עושים בכניסה פנימה, אם זה דמיון מודרך, מדיטציה, נשימות, תשומת לב פנימה, סריקה של הגוף, תחושות הגוף והרגש. אנחנו רוצים להכיר את העולם הפנימי שלנו ולשהות בו, ולכן כתיבה גם מאוד עוזרת, והליכה והקשבה למוזיקה, ונשימה ומדיטציה, כל הדברים האלה, ומיינדפולנס. אם אתם מעוניינים, רוצים להיחשף לעוד חומרים שמלמדים אותנו יותר להיות במיינדפולנס, אני מאוד מאוד ממליצה על הספרים של פמה צ'ודרון. יש אותם גם בעברית, אתם יכולים למצוא אותה גם ביוטיוב, למי מכם שאין לו קושי להקשיב לאנגלית ללא תרגום, אז יש לה המון המון חומרים ביוטיוב, יש לה גם אודיובוקס לפמה צ'ודרון. אבל יש גם ספרים בעברית שהיא נפלאה, יש לה ספר שנקרא כשהדברים מתפרקים, ויש לה ספר שנקרא המקומות שמפחידים אותך, ויש לה ספר שנקרא, התחילו מאיכן שאתם נמצאים, זאת אומרת, לא חסרים לספרים בעברית, אני מאוד מאוד ממליצה, וכמובן על הספרים של אקהרט טולה, אם עדיין לא שמעתם, אז יש לו כמה ספרים, ספרי מופת, כוחו של הרגע הזה, וארץ חדשה, ודממה מדברת, ויכול להיות שיצא עוד ואני לא מעודכנת, אבל הלימודים של אקהרט טולה יש המון המון השפעה חיובית על הריפוי ועל התחברות בחזרה. זו לא רק עבודה רוחנית, זו עבודה רוחנית ונפשית ומנטלית, והגיע הזמן שנפסיק להפריד בין התוכן הפיזי, התוכן הביולוגי, התוכן השכלתני, לתוכן הנפשי ולתוכן הרוחני. הם כולם בעצם עובדים ביחד ובשיתוף פעולה מלא, וככל שאנחנו מחזקים את כל האלמנטים האלה בעולם הפנימי שלנו, בחיים שלנו, אנחנו יותר ויותר מתקרבים לעצמנו ואנחנו יותר ויותר מתחזקים. הטראומה היא בעצם הניתוק שלנו מהמהות שלנו וממי שאנחנו, והריפוי שלה זה ההסכמה שלנו לחזור פנימה, לשחרר את הפנטזיות ולשחרר ולהסכים להיפרד מהרבה מההתמכרויות שהשאירו אותנו במצב של הלחוש, כי זה באמת עזר לנו להלחש את הכאב. אבל אם אנחנו מפסיקים לחשוב שחיים טובים וחיים בריאים זה שלא כואב לנו, ואנחנו מבינים שהכאב הוא חלק מהחיים, ויש לנו אפשרות ללמוד איך להתמודד עם כאב, איך לעבור דרך כאב, איך להפסיק להיות כל כך אלרגיים לרגשות מסוימים ולכאב נפשי, שהוא לפעמים ובהרבה מהפעמים הוא לגיטימי. זאת אומרת, כמו שקארל יונג אמר, שהרבה מהנוירוזות של בני האדם נובעות מההתנגדות שלנו וחוסר ההסכמה שלנו לעבור ולשאת כאב לגיטימי שהוא חלק מהחיים. חלק מהחיים זה גם להרגיש כאב, זה גם להרגיש סבל, זה להרגיש קושי, ואם אנחנו מסרבים להיות במקום הזה ומסרבים לעבור דרך הקושי, וזה הגיוני שאנחנו נסרב כאנשים שעברו איזה סוג של טראומה, כי איך אומרים, הנכווה ברותחין נזהר בצוננים. זאת אומרת, אם נשרפנו, נכוונו מאיזה משהו, אז פיתחנו איזה מין אלרגיה לכל אי נוחות סביב הדבר הזה, סביב התוכן הזה. לכן אפשר להבין אותנו, אנחנו כן רוצים להבין אותנו, אנחנו כן רוצים לחוות חמלה וחוסר שיפוטיות כלפי האלרגיה שפיתחנו לרגשות מסוימים. אנחנו כן רוצים להבין את עצמנו ולא לשפוט את עצמנו, ועם זאת להתחיל לפתח איזושהי הקשבה כלפינו, איזו הקשבה כלפי התחושות שלנו, איזו הסכמה לחקור אותן ממקום שהוא סקרני, ממקום שהוא פתוח, ממקום שהלב פתוח, ממקום שאנחנו בחוסר התנגדות, ואנחנו מסכימים להרגיש את הרגשות האלה, ואנחנו מסכימים לחקור אותם, ולהרגיש מה קורה לנו בגוף, ואיפה זה פוגש אותנו, וכל התהליך הזה של החקירה, שבעצם מחזיר אותנו שוב ושוב ושוב, אלינו, הביתה, וככל שיש יותר הסכמה, אנחנו יכולים יותר ויותר לרגע. אני המון פעמים מדמה את זה, להיכנס לסאונה, שנכנסים לסאונה בפעם הראשונה, זה כזה חם, זה כל כך חם, זה כמעט בלתי נסבל. התחושה היא שאנחנו לא יכולים לנשום מרוב שחם לנו ומרוב שאנחנו נחנקים שם. אבל אם אנחנו מסכימים לרגע לתוך אי הנוחות הזו, ולתוך החום הנוראי הזה, לתוך הכבשן הזה, אנחנו מסכימים להרפות, לרגע, לנשום, וככה לקחת את הזמן, ולדעת שיש לנו פה זמן לבלות פה ולהתבשל פה, מתוך מקום שהוא למען ריפוי, כי הסאונה היא בעצם משהו שאנחנו יודעים שהוא מרפא אותנו, שהוא מנקה רעלים, אז כשאנחנו מזהים את הסאונה כמשהו טוב, ובוודאות כמשהו טוב, שעוזר לנו להמיס מקומות אצלנו שקפאו, ולהזיע אותם החוצה, להזיע רעלים שהצטברו בנו, אז זה נהדר לעבור דרך הסבל. מתי הסבל הוא מיותר? כשאנחנו נכנסים לתוך, הדוגמה הזאת שנתתי בפרקים קודמים, לתוך סיר, שאנחנו הצפרדע לצורך העניין, והסיר הזה מוצג לנו כסיר עם מים קרים נעימים להשתכשך בהם, ולאט לאט הטמפרטורה מוגברת ומבשלת אותנו בלי שאנחנו שמים לב שאנחנו על המוקד. זאת אומרת שזה סבל מיותר, והסבל המיותר הוא בדרך כלל נובע מאינטראקציות במצבים עם אנשים אחרים שמנצלים לרעה את טוב ליבנו ואת רצוננו הטוב נגדנו. ופה העניין של הקודיפנדנט, ופה העניין של הפוסט טראומה משחזרת את עצמה, ולכן יש פה בעיניי משהו מאוד מאוד חשוב להבדיל בין סבל מיותר, שהוא בעצם להיות במערכת יחסים שהיא אביוסיב, להיות במצבים שהם פוצעים אותנו ואין משם שום תועלת, ואת זה אנחנו חייבים ללמוד ולהבין את הדינמיקות האלה כדי להשתחרר מהם או כדי להימנע מלהיכנס אליהם. זה הסבל המיותר, וזה הסבל שמעריך את הסבל המיותר ומנציח את הטראומה. ומצד השני יש את הסבל הבלתי נמנע של חלק מהחיים. אחד מהדברים שמאוד מאוד בולטים בתהליך של ריפוי זה שיש סבל בלתי נמנע לעבור דרך תחושות קשות וכואבות, ולהסכים לעבור דרכן ולבכות ולהתאבל ולהרגיש רגשות כואבים למען ריפוי. זאת אומרת, כל הכאב שמתעורר בתהליכים טיפוליים הוא בעצם מתעורר תחת מטריה של ריפוי, של הילינג. ואת זה אנחנו רוצים כן לזהות וכן להסכים ללכת. אם פיתחנו אלרגיה לכל סוג של כאב, אנחנו יכולים גם באופן לא מכוון לברוח מטיפול. התחלנו טיפול, הטיפול מתחיל להציף את הפצעים, מתחיל לפתוח את הפצעים, ואז יש את הבהלה הזאת שזה מתחיל לכאוב לנו, ואנחנו מתחילים להרגיש את התחושות שהכחשנו ושהלחשנו ושהשתקנו ושברחנו מהם, ופתאום הכאבים האלה עולים. אז יש לנו אפשרות רגע לנשום ולהגיד, האם אנחנו מוכנים לצאת למסע הזה למען ריפוי, למען התפתחות, ולא בשביל לפצוע את עצמנו. וזה, שוב, עוד אנלוגיה אחרונה, זה כמו סתם לחתוך את עצמנו בסכין ולחאיב לעצמנו חס וחלילה, ולפגוע בעצמנו, או לתת למישהו אחר לפגוע בנו, לעומת לעבור ניתוח למען ריפוי, ולמרות שזה אותה פעולה של חיתוך ויורה דם וזה לא נעים ותפרים, אבל אחד זה פגיעה לצורך פגיעה חס וחלילה, והשני זה לצורך ריפוי. ויש לנו את העבודה הזאת להבחין בין השניים ולדעת מה מיטיב איתנו ומה לא. וכן, גם זו עבודה בפני עצמה, כי הרבה פעמים אנחנו, אם עברנו טראומה ואם עברנו טראומה מתמשכת, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו לא יודעים להבדיל ולא יודעים לזהות בין מה שמיטיב איתנו לבין מה שלא מיטיב איתנו ורעי לנו. והדרך הכי 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 טובה לזהות ולהבדיל בין מה שמיטיב למה שרעיל, זה החיבור שלנו לעצמנו. כי ככל שאני יותר מחוברת לעצמי, אני מתחילה להקשיב לתחושות הבטן שלי שאומרות לי, היי, תקשיבי, זה לא נעים לי, זה כואב לי, משהו פה לא מרגיש לי טוב, אני רוצה לברר עם עצמי ועם האינטואיציות שלי ועם תחושות הבטן שלי מה זה עושה לי ולא מה מספרים לי שזה אמור לעשות לי. אני פחות רוכשת את המציאות דרך אנשים שמוכרים לי אותה, אני יותר פוגשת את המציאות באופן בלתי אמצעי מתוך תחושות הבטן שלי. וזו אומנות, זה האומנות בעצם לחיות באופן מפוקח ובאופן ער. ולכן ככל שניטיב ונסכים ולא נתנגד לרפא את הטראומות שלנו, ולא לנסה לברוח למצבים שהם כאילו, אוקיי, בוא נשתיק את הכל, בוא נשתיק את כל הכאבים, ועכשיו סבבה לי, והנה אין לי טראומה, כאילו לא היה. הבריחה הזאת מעצמנו לא מאפשרת לנו לחיות חיים מיטביים, ולא מאפשרת לנו לחיות חיים מלאים, ולכן האחריות הזאת היא בידיים שלנו, ואנחנו אלה שאמורים להסכים, להתעורר, גם אם זה כואב. אז הפרק הזה מוקדש לכל אחד ואחד מכם, שאם אתם מרגישים שאתם נתקעתם קצת בתהליך שלכם, אם אתם מרגישים
יש איזה משהו שחוזר בלופ בחיים שלכם. אל תתייאשו. יש עדיין אפשרויות, ויש הרבה אפשרויות, לריפוי. אל תתייאשו. כל דבר ניתן לריפוי. גם לפעמים עם הדרך מתארכת, עדיין ניתן לריפוי. ויש הרבה 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 שיטות. אז אני מאחלת לכולנו הרבה סבלנות והרבה הכלה, ובעיקר לאהוב את עצמנו ללא תנאים, וללמוד לקבל את עצמנו ולהכיר את עצמנו מקרוב. ואתם לגמרי מוזמנים להיעזר בהמלצות שנתתי לכם כאן, ואני מקווה שבפרקים הבאים אני אוכל להרחיב על זה יותר, על כל העניין הזה של המשמעות הזו של נוכחות בתוך הגוף והחיבור מחדש למהות שלנו, גם ברמות נוספות מעבר לטיפול, אלא גם ברמות של ניצחון הרוח על החומר, ואפילו על הנפש הפגועה, כי ברוח שלנו אף פעם, אף פעם אי אפשר לפגוע, היא תמיד נשארת שלמה, גם אם אנחנו לפעמים לא בקשר איתה ולא מרגישים שמתחת להכל ומעל הכל נשארנו ברוחנו שלמים. אז אני מאחלת לכולם המשך מסע מרפא ופורה ומיטיב, ותהיו טובים אל עצמכם. אז עד הפרק הבא, חיבוק גדול ממני, להתראות.